טוב, בוקר טוב לכולם. בזמן שיהודה מחלק את הדפים, ואני אקדים הקדמה, אני חושב שאני לומד איתכם כשיוצא לי כבר בימי שישי מדי 9 שנים, באלול יהיה 9 שנים, ובדרך כלל השיעורים שאני זוכר ללמוד איתכם, שיעורים בהלכה, לפעמים שיעורים בתנ"ך, או סדרות בתנ"ך, אז דווקא היום נעשה משהו שלא עשיתי איתכם בעבר, ואני אאחד שיעור לדמות. לא פרשת שבוע, אבל כן הפרשה של השבוע. לכאורה...
אם הוא נמצא, לא פרשת שבוע, אבל זו פרשה של השבוע.
כן, לכאורה, תודה על הבית ריש. לכאורה, אני אגיד פה עוד הקדמה. בדרך כלל שאומרים, רבי מלובביץ, ישן לזרקות בדיחות, על הוא חי, הוא מת, וזה, אז אני מראש מזהיר לא, ואני אסביר למה. למה לעסוק ברבי? הרי כולנו מכירים אותו, רגע, סקר שנעשה, נגיע לזה, סקר שנעשה בזמנו על הדמויות הכי מוכרות בעולם, מתברר שהפנים שלו יותר מוכרות מהסמל של קוקה קולה ושל נייק ושל להבדיל, של מייקל ג'ורדן, כי אין מקום בעולם שאין תמונה של הרבי, אוקיי? ולי באופן אישי יש יראה גדולה מלעסוק בדמות שלו, אבל אני חושב שזה בבחינת לא תוכל להתעלם, אנחנו במוצאי שבת נציין 31 שנים להסתלקותו, ג' תמוז תשפ"ה, אחרי שהוא הסתלק בג' תמוז תשנ"ד, ואי אפשר להישאר אדיש לזה, ואני אסביר. ראש ישיבת נתניאל, הרב בני קלמן, זה אנשים זכור בחייהו, תמיד לימד אותנו בישיבה שצריך להבחין, אומרים גדול הדור, גדול הדור. לא אומר, בכל דור יש גדול, כמה גדולים, אבל יש גדול הדור, ויש גדול הדורות, וזה שני דברים שונים. ללא ספק, תן דוגמה מדורנו. יש הרבה גדולים בדור שלנו, אבל שיסתכלו בפרספקטיבה עוד 500 שנה, יגידו הרב עובדיה. כי הוא לא רק הגדול, הוא גדול הדורות, גם אם אני לא פוסק מותו או לא מסכים עם ככה וככה, עדיין הוא חידש פה שיטה, הוא חידש שיטה בהלכה, השפעה שלו חורגת הרבה יותר מחייו. וכן אפשר לומר על הרב קוק זצ"ל שחידש שיטה וגישה, וגם על הרבי מלובביץ, שהוא ודאי לא האדמו"ר היחיד בדור, היו אדמו"רים לפניו ואחריו ובמקביל אליו, רק בברוקלין, מקום שבטו בארצות הברית, היו כמה עשרות אדמו"רים, עשרות של אדמו"רים, רק בברוקלין, אוקיי? ובכל זאת, ודאי שהרבי מלובביץ הוא גדול הדורות ולא גדול דור, כי השיטה שלו, הגישה שלו, האישיות שלו לא רלוונטית רק לדור שלו, ולא רלוונטית רק לחצר הספציפית שלו, הרב חב"ד, זו חסידות קטנה. היא לא מתקרבת בכמות לויז'ניץ, לצאנז, לגור. התנועה זה משהו אחר. שנייה, אבל כחסידות, אם אתה סופר ראשים, מתחילה אלקטורלית, הם לא גדולים בכלל. הם היו בעבר, לפני השואה, ברוסיה הלבנה, היו בכלל לא קטנים, אבל בעקבות כל התיאורים של סטלין, עוד נדבר על זה בהמשך, מאבקים של הרייץ וכולי, אז הם רובם נהרגו על קידוש השם. חוקר החסידות, מי שמכיר מתל אביב, הרב דוקטור אלפסי, הרב כנסת בתל אביב, שהוא עוד מעט בן 96, יאריך ימים ושנים, בבריאות, שהוא אולי הכי בקיא בכל החסידויות, בכל ההשתעפויות, אז בכמה מאמרים שקראתי שהוא כתב על הרבי, אז הוא אומר ככה, הוא אומר שהוא פלא הדורות. הוא אומר, אני אגיד את זה יותר, הוא אומר, אקריא, הרבי הוא דמות חד פעמית בהיסטוריה היהודית כולה. הרב ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה, או שיבת הר ציון, שלא חשוד על גרטל וזקן וחסידות, אגב הוא הכיר את הרבי מילדות, סיפור שלא מוכר כך, סיפר לי בנו הרב מאיר ליכטנשטיין, מורי, שהרב ליכטנשטיין נולד בצרפת, והרבי היה בצרפת, הרי בלימודים האקדמיים בסומר בפריז, ושפרצה השואה הם היו ביחד, המשפחות, ההורים של הרבי ליכטנשטיין ואחותו כילדים קטנים, התחבאו בדירה, עם הרבי ואשתו הרבנית, הם ברחו ביחד לספרד ולפורטוגל, ואז בעצם הם התפצלו, היה ויכוח אם ללכת דרך ככה או דרך ככה להגיע לארצות הברית, והם סיכמו ביניהם, הרבי ואבא של הרב ליכטנשטיין, הרב יחיאל, והרב יחיאל, סיכמו ביניהם שמי שמגיע ראשון ילך למשפחה של השני ויגיד שהם בסדר, והרב ליכטנשטיין והוריו הגיעו לפני הרבי מלובביץ' וישר הלכו לניו יורק לרייץ, לחמיב, כדי להגיד שהרבי בסדר. זאת אומרת, הם הכירו זה, והרב ליכטנשטיין יש לו הספד מרגש מאוד, אפשר למצוא אותו ברשת, הספד מאוד מרגש של הרב ליכטנשטיין על הרבי מלובביץ' בתשנון ד', נתתי תמלול שלו, לא הקלטה, ושם הוא אומר דברים מופלאים, והוא אומר שמאז שלמה המלך לא היה יהודי כמו הרבי מלובביץ'. זו מחמאה מאוד נדירה, והרב ליכטנשטיין הוא מאוד מדויק בהגדרות שלו. הוא אומר, מציאותתו פרוסה על כל עולם וכו'. אז אני אדגיש, רקע, אני לא חבדניק, לא גדלתי בבית של חבד, אבל אני בהחלט מגדיר את זה כחסיד של חבד, חסיד של אדמו"רי חבד, רבותינו נשיאנו, סבא שלי, זכרו לברכה, היה בקשר מאוד מאוד קרוב עם הרבי, סבא שלי היה רב בפילדלפיה, והרבי היה בניו יורק, והם היו בקשרים מאוד טובים לאורך כל השנים. ואני לא מתיימר עכשיו, בזמן שנותר לנו, לא הרבה זמן נותר לנו, להקיף את הכל, אלא לגעת ב3-4 נקודות שמבחינתי מאוד משמעותיות, ונבין למה זה רלוונטי עבורנו, ליום יום שלנו, להתנהלות הזוגית, האישית, החינוכית, בעבודת השם גם, לאור תורתו של הרבי. אז נתחיל עם ביוגרפיה. הרבי נולד בי"א בניסן, תרס"ב, או בעברית, 1902. הוא הסתלק, נפטר, you name it, בג' בתמוז תשנ"ד, הווה אומר 1994. וזה כבר אומר הכל. כלומר, הרבי חי ופעל מתחילת המאה ה-20 ועד כמעט סופה, שזה בעצם המאה ה-20, בפרספקטיבה של 2000 שנים האחרונות, זה המאה הכי משמעותית. כלומר, השינויים, התמורות, ההתקדמויות, וגם התהומות שהיו במאה ה-20, זה הרבה יותר מכל מה שהיה באלף שנים שקדמו לכך, אפילו יותר, גם מבחינה כלל עולמית, אבל גם מבחינה דתית, יהודית, רוחנית, ובכל התהליכים, אני אמנה פה שלושה תהליכים משמעותיים, יש הרבה יותר מזה, אבל בכל התהליכים והשינויים, הרבי נטל חלק, לא רק מתבונן מהצד, חלק פעיל. בתחום הפוליטי, הוא מהפכות חובקות עולם, אם זה הנאציזם, המרקסיזם, כן, הסוציאליזם, כל הדברים האלה, דיקטטורות טוטליטריות שעלו וקרסו, שתי מלחמות עולם, מלחמת העולם הראשונה, והשנייה, נהרות של דם בכל העולם, פשוטו כמשמעו, גם בתחום הידע, הפסיכולוגיה, פסיכואנליזה, שהתפתחו בשנות ה-20, שנות ה-20 וה-30 של המאה ה-20, כל העניין של האמנות המופשטת, העניין של כניסת מחשבים. איזה עוד אדמור כבר בשנות ה-50 התחיל להקליט ניגונים ולהתחיל להסריט התוועדויות? מה זה GAM, מכירים? ה-Jewish Media? מה שהיום כל אדמור יש ביוטיוב, אבל בעצם אצל הרבי כל התוועדות היא ביום חול, כבר משנות ה-60 וה-70 הוא מוסרטת. יש התוועדויות, יש צילומים, מי חשב על זה בכלל? הרייט בכלל היה בארץ ישראל ב-1929, ביקר בפריז, בלונדון, והלך לניו יורק, כי הוא אמר כי שם יהיה מרכז העולם. אז דווקא להתמקד, לא ללכת לבני ברק, או למקום שהוא מה שנקרא, למשל, שהרבי מיטואש, הלך לקוויבק בקנדה, מקום מנותק מכל לא, אני אלך דווקא למקום הכי מרכזי שמשם מנהיגים את העולם, ושמה אני אהיה. עוד דברים, תיאוריית היחסות של איינשטיין, שהיא שינתה את כל העולם שבו העולם תופס ומבין את עצמו, וגם הולידה פצצת אטום, שלראשונה מאז מעשה בראשית, מעשה אנוש יכול לבטל מעשה שמיים וארץ, עם כמות הנשק הגרעיני שקיים היום בעולם, אפשר להחריג, להרוג את כל האנושות.
כמה פעמים.
אפילו כמה פעמים, נכון? אבל גם ביהדות חלו תמורות מרחיקות לכת. מאז מתן תורה, זה הפעם הראשונה במאה ה-20, שרוב העם היהודי לא שומר תורה ומצוות. מספרים על הרב קוק זצ"ל, הוא חי 35 שנים במאה ה-19, 35 שנים במאה ה-20. כשהוא נולד, רוב העם היהודי היה דתי, וכשהוא הסתלק, נפטר, רוב העם היהודי כבר לא היה שומר תורה ומצוות. דבר נוסף בעם היהודי, שואה. השואה מחלה שליש מהיהודים, בעיקר באירופה. כמובן, הרבי היה ברח בדקה ה-90 פלוס מצרפת, לפני כן היה בגרמניה. משפחתו ספגה מכה קשה, רוב משפחתו נספתה. אבא שלו נפטר בעקבות האיסורים בכלא הסובייטי וכולי. אחיו נרצח על ידי הנאצים. כל בני דודיו ומשפחתו, גם משפחה של אשתו, ספגו דברים מאוד 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 קשים. התמורה השלישית והקמת מדינת ישראל, שלא היה דבר כזה מאז בר כוכבה לכמה שנים, או מאז ימי בית שני, או מלכות החשמונאים, והרבי בשלושת הדברים הללו, גם ביחס לשואה, גם ביחס לחילון הגדול, וגם ביחס לתקומת המדינה, הרבי היה שותף בצורה מלאה. ופה, ולכן זה מעניין לראות שיהודים מכל הקשת, לא רק חבדניקים, מכל הקשת, מצאו מכנה משותף עם הרבי, גם מנהיגים גויים, גם מנהיגים ביטחוניים, גם מדענים, אז למה? וניגע, ונתחיל בשלוש נקודות. הנקודה הראשונה והיא הכי פשוטה, והיא הכי לא פשוטה גם ליישום, זה נקודה של אכפתיות. ולרבי באמת, באמת היה אכפת, קודם כל מכל יהודי, אצלו זה לא היה משנה, כן חבדניק, לא חבדניק, סבא שלי, ערב קונסרבטיבי, אוקיי? לא בדיוק המכנה המשותף הכי קרוב לרבי, יש איגרת מופלאה שיש רב רפורמי. אני חושב שהוא לא רפורמי קונסרבטיבי, אני חושב שהוא היה באוהיו, כאילו בשום מקום, במרכז ארצות הברית, והוא שולח לרבי מכתב שהוא רוצה להתפטר ואין לו כוח, נשבר לו מהקהילה שלו, והרבי אומר לו, אתה לא יכול להתפטר. עכשיו שתבינו, הוא לא רב שמבוטל לשולחן ערוך, נקרא לזה בלשון עדינה. והרבי אומר לו, אתה לא יכול להתפטר, אסור לך. מי ידאג להם, מי... היום כאילו, אם רב נפגש עם קונסרבטיב, הוא יחביא את זה שלא יגידו לו ככה וזה, ויחפישו אותו. הרבי אומר לו, אתה לא יכול להתפטר, אסור לך. אתה בתפקיד, עד כדי כך, בעניין הזה. ולכן הרבי היה אכפת, אגב, לא מכל בן אדם, יש סיפור שאחד המתמודדים לראשות עיריית ניו יורק, התפלה שבוע בכותרות, אבל לפני 40-50 שנה, 50 שנים, משהו כזה, הגיע לפגישה עם הרבי, והוא ממש, ממש נדהם לראות שהרבי רק שואל ומתעניין, אבל לא מבקש שום בקשה. אומר, כל המנהיגים הדתיים שביקרתי אותם, של אוקיי, זה אבל, תיתן לי הקצאה פה לזה, תעזור לתלמידים. והרבי לא ביקש כלום. ואז הוא אומר, וואו, איזה דמות זו שלא מבקשת כלום בשביל עצמה. ואז, שבאתי אתם הרגע, יש לי בקשה. אז אמר, אך, הוא כמו כולם. אמר, מה אני יכול לעזור לך? הוא אומר, תשמע, יש פה המונים שהיגרו מסין. זה נקרא צ'יינאטאון. והם אנשים מאוד חרוצים, מאוד מסכנים, אף אחד לא דואג להם. אם אתה יכול שתהיה ראש עיר, אני מבקש שתדאג לתושבי העיר הסינים. זה מה שאני מבקש. זו הייתה הבקשה היחידה של הרבי. בהקשר הזה, שפעם בא לה איזשהו ליטווק, ואחרי שהיה לו איזשהו מויפת, לא משנה מה, וביקש לתרום צדקה, הוא אמר, תתרום למי שאתה רוצה, אני אוסר לך לתרום לחב"ד. אתה לא תורם לחב"ד, תתרום למי שאתה רוצה, לא לנו. כי אתה בא מבית ליטאי, ואני רוצה שתתרום למי שאנשים שלך, ולא ממש ככה. הנקודה של האכפתיות היא נקודה מאוד חשובה, אני אסביר את זה על פי הגמרא בראש השנה, שיש שלושה ספרים שנפתחים, נכון? אתם מכירים את זה? ספרים של צדיקים, בינונים ורשועים. אז אומרים שגם בחסידות יש שלושה ספרים. ספרם של צדיקים זה נועם אלימלך. נועם אלימלך כל פרשת במה הוא עוסק, הצדיק זה, ושני מבחינות של הצדיק, והצדיק, והעיקר זה להתחבר לצדיק, ובני חיים, איזון ידרך הצדיק, הכל זה הצדיק. ספרם של בינונים, זה מאוד פשוט, זה? זה ספר התניה, ספר התניה נקרא ספר של בינונים, שהוא מסביר שם שבעצם יהודי הוא לא יכול ולא צריך להיות צדיק, הוא צריך להיות בינוני, לא ניגע כרגע. אגב, מה זה ספרם של רשעים? מה זה? לא, זה לאנשים חושבים, זה משהו אחר. לא, לא, ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי מוהר"ן. רבנו נחמן אומר שהספר שלו מועד לרשעים. הוא אומר, עם הספר שלי אפילו רשעים יוכלו לחזור בתשובה. זה ספר של רשעים, ליקוטי מוהר"ן, אבל זה נושא לשיעור אחר, אולי בסוכות, סביב היורצייט של רבנו, בחי בתשרי. בכל מקרה, יש הבדל... אני מסתבך פה עם יהודה. יש הבדל מהותי ועקרוני בין הצדיק לבין הבינוני. הצדיק זה אדם שלא יכול לחטא, אין לו בכלל יצר הרע לפי התניא, ולכן זה לא משהו שהוא מצוי בכלל. הבינוני הוא תמיד מה שנקרא אדם שיש לו מאבקים וכו'. אבל מה איתנו? מה הדברים האלה? אצל הנועם אלימלך שאיפה תמיד צריך להיות צדיק. אצל בעל התניא, כל יהודי צריך להיות בינוני. הרבי מלובביץ' משנה את הגישה לגמרי. הרבי מלובביץ' עושה פה למדנות ליטאית, הוא היה תלמיד חכם עצום, ואומר, תראו, באמס, כל יהודי הוא לא צדיק. כל יהודי הוא בינוני. אבל, זה שאתה עומד מול המראה ומול הקדוש ברוך. אבל ביחס לזולת, אין לך ברירה, אתה חייב להיות צדיק. אתה חייב להשפיע. עכשיו, אתה לא יודע להעביר דף יוימי? בסדר גמור. להתפלל אתה יודע? אוקיי, השכן, לא יודע להתפלל. למה אתה להתפלל? להניח תפילים אתה יודע? אוקיי, הוא לא ניח, תניח לו תפילים. ובעצם מה זה כל השלוחים של הרבי? זה כמו בבושקות של אדמור. הוא נמצא עכשיו בטיס די בלוך, והוא שם השוחט, והמועל, והרב, והחבר'ה קדישה, וכל מה שקשור, מה הסיסמה של בית חב"ד, הכתובת לכל עניין יהודי. לכל עניין יהודי, לא רק 770, בכל מקום, הכתובת לכל עניין יהודי, מה שצריך. גם כוחות הב...
היה לך חבדניק בשוק, שמי הפצוע
הזה
חילוני,
ניסה לשכנע
אותו,
אומר, אנחנו. אני מכיר את זה בכיוון הפוך, שיש את כנס השלוחים, שהם עושים את התמונה תמיד בתחילת חודש כסלו, אז יש כזה, אומרים שם את כל השלוחים, יש כזה מהם שאומר, הלכתי ברחוב ושאלתי, יש פה למישהו תפילין, וזה מה שאני זוכר דוקטור. אוקיי, אז זה... לא משנה, בכל מקרה בוא נתקדם. הרבי בעצם שינה את הגישה. הוא אומר, נכון, כחבדניק, הארדקור תהיה בינוני. אבל אני מצפה ממך, ביחס לזולת, אל תהיה בענווה פסולה. ביחס לזולת, אתה צריך להיות צדיק. אתה תהיה הרבי שלו, אתה תשפיע עליו כל מה שאתה יכול, כל מה שצריך, ובהקשר הזה, באמת, הרבי עצמו ראה בעצמו בינוני, לא צדיק. אגב, על דרך הגימטריה, אז אם נעשה צדיק, צדיק בגימטריה, צדיק בגימטריה, פלוס בינוני בגימטריה, זה יוצא בגימטריה 332, שזה גימטריה מנחם מנדל. תבדקו את זה. אבל בכתיב היידיש, עם העין, אחרי המם. אוקיי? טוב, יאללה, דפי מקורות, מקור א'. האמת, אני גם צריך להצמיד דף מקורות.
בלט שהיה לי אחד מיותר.
כן, כן. טוב, אנחנו בשורה 4. תורת מנחם זה בעצם שכתוב של כל התורות של הרבי. זה חלק א', זה הראשון, ומאוד מיוחד החלק הזה. כי זה בעצם תורות שהוא התחיל לומר מאז שחמיב, רבי יוסף יצחק, הרייץ, נפטר ב-1950, ינואר, תש"י, י' בשבט, במשך שנה הרבי מסרב להיות רבי, התש"י י' א', הוא לא מוכן להיות רבי, לא ברור אם הוא או גיסו, כי לרייץ היו שלוש בנות, אחת נרצחה בשואה בטרבלינקה עם בעלה, ושתי הבנות האחרות הגיעו לניו יורק, ולא ברור אם הבת הבכורה ובעלה, הרב גור אריה יהיה הרבי, או הבת השנייה, רבנית חיה מושקה.
גם אם יש בנים זה החתן. גם אם יש בנים.
לא נכון.
לא נכון, מה פתאום?
חתן אפשר לבחור, בין
אם... בסדר, אבל בכל מקרה פה זה לא הייתה את האופציה.
תמיד זה בן.
אומר, שימו לב, זה תורה שהרבי אמר בפרשת ראה, בערך כחצי שנה לפני שהוא לא בתפקיד רבי, כן? והנה אדם כמו כל הנבראים ואפילו מלאכי עליון, בעל גוף ונפש הוא, וכמו שיש אני בגוף וצורכי הגוף, כך יש אני בנפש וצורכי הנפש, לכן גם בצדקה. ישנה צדקה בגשם וצדקה ברוח. מה אומר פה הרבי? אני מדלג אפילו לשורה 11. כך על כל אחד ואחת מאיתנו להשתדל בצדקה הגשמית, בצדקה רוחנית גם יחד. בשורה 20, 19. כי אין לך איש ואישה בישראל שאינה יכול להשפיע על בני בת ישראל, כרבה נראה שומעת תורה ומצוות. אנחנו רגילים שתוך כדי השיעור, נכון, מגיע פה מישהו מבקש איזושהי צדקה, ונותנים לו שקל, שניים, או הוראת קבע, מי שנותן למוסד כזה, או לעמותה כזו, והכל טוב ומבורך, בסעיף 46. אומר הרי בשנייה, זה החלק הקל. זה החלק הקל לתת צדקה בגשמיות, צריך לשבת פה. זה החלק הקל. אומר, כמו שאתה מחויב בצדקה גשמית, כל יהודי מחויב בצדקה רוחנית. עכשיו, אתם חושבים שזה צחוק, זה לא צחוק. האיגות מוישה, אני פה מכה על חטא שלא הבאת לכם את המקור, אם תרצו, אני אשלח ליהודה את זה בוואטסאפ, אשלח את זה פה לחבורה. האיגות מוישה לומד מזה הלכה למעשה. האיגות מוישה אומר, אם אתה מרוויח 1,000 שקל ביום, צריך לתת מעשר. כמה מעשר? 10% שזה 100 שקלים. זה... מינימום, אם אתה מרוויח 10,000 שקל לחודש, אז מינימום 1,000 שקלים. אומר האיגרות מוישה, כמה שעות אתה לומד ביום? כמה שעות אתה לומד בשבוע? אתה לומד 10 שעות בשבוע, אז אתה מחויב מתוכם לתת שעה בשבוע למה? לצדקה רוחנית. לאו דווקא לציבור, כך עבור אתה תלמד אותו. כן, לא משנה. עכשיו, זה מביל. אדם לומד שעה ביום. הלוואי. הלוואי שעה ביום. מה?
אני מחליט את זה ואני אתן את זה עכשיו לכל מי שאומר לי לא.
אני לצערי לא מגיע ל-10 שעות לימוד תורה ביום, אז אני מפסיד עליכם. אבל לא, גם לא בשבוע, עם המילואים. זה כבר דין, יש איזה פלפול על העניין של צדקה, לא, זה נושא אחר. בכל מקרה, הנקודה, מה? זה משהו אחר, אני אדבר על זמן ללימוד. החידוש פה של הרבי שצדקה, החלק הקל זה לתת צדקה בגשמיות. עכשיו, צדקה ברוחניות זה לא רק ללמד למישהו אחר. לפעמים זה להקשיב לזולת שהוא מקפל תפילין על כל הצרות שיש לו עם אשתו, ועשינו פה סדרה ארוכה על בריאות הנפש, ולפעמים זה הצדקה הכי גדולה. אני רואה לפעמים בטלפון, בצג, אני בא לכנס לחניון של הבית, מישהו מתקשר ואומר, אני יודע שהוא מסכן, יאללה, הלכו לי 20 דקות הקרובות, אבל בסדר, אבל הוא לא צריך שאני אעזור לו, מה צריך?
לשמור.
שאני אקשיב לו. שאני אקשיב לו, נגיד לו, בעזרת השם יהיה בסדר. וזהו, ואני יודע שבעזרת השם זה לא יהיה בסדר. אני יודע, אבל זה חלק, זה גם הצדקה. לא פחות, לפעמים אפילו הרבה יותר מאשר טוב ככה 50 שקל תקנה שווארמה. הרבה יותר מעניין הזה. עכשיו אני...
גם דוגמה אישית.
נכון, נכון, לגמרי. אני אתן לכם, יש פה פיתוי מאוד גדול לספר סיפורים, כי על כל משפט של הרבה יש מלא סיפורים. אז אני אספר סיפור אחד, יש פה הרבה סיפורים. פעם אחת הרבה אף פעם לא ביקש ממישהו בוא תהיה שליח פה ושם, אומר זה לא יוגל, כי אף אחד לא יכול להגיד לא לרבה. אז היה שולח שלי חבר, שאל אותו אם הוא מעוניין ללכת לפה, ללכת לשם.
הרבה אמר.
כן, לא, 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 חלילה, הוא היה בסדר איזה. ופעם הוא שלח, כמו שאצלנו גדלנו בבני עקיבא, אתה מתלבט, נלך לשלדג, נלך למטכה, לקוסטייס, יחדתי עוד גדודים, וחבד, מה כאילו, אז ללכת למקום הכי שכוח אל, הכי קשה, ודווקא שם להיות, זה כאילו הסיירת. ופעם שאלתי איזה שזוג חבדיקים, למה אתם לא בהודו? אנחנו היינו רוצים, אנחנו לא מסוגלים. אמירה יפה, כן, מבין את זה. ופעם הוא בזוג צעיר, הרבה שלח אותם לאיזשהו אי, משהו מזרחית, לא יודע אם זה יותר מזרחית מאינדונזיה, או יותר מערבית מארצות הברית, ממש nowhere לגמרי, והם ככה מתרגשים, זה היה בתחילת הקיץ, אז רוזים ככה עשרות מארזים של נרות שבת, ושופרות לחלק לכל היהודים, ממלא מלא זוגות תפילין, וחולמים איך הם יזכירו בית, וחבד, והדלקת נרות המונית, וליל הסדר מטורף, ו... הם מגיעים לשם, אין מטוס, רק במעבורת. הם שואלים, שלום, יש פה יהודים? הוא אומר, מה זה יהודים? ישראל, לא, לא בקטע. ואחרי חודש הם כל פעם חורשים את הבתי מלונות ואת עונת התיירות וזה, הם שולחים מכתב לרבה ואומרים לו, אולי התבלבלנו, צריך אי אחר, מקום אחר, אין פה אף יהודי. ובמה עליהם ימשיכו בשליחותיו. הם לא מבינים ומגיעים אותו ימים נוראים. והם מחפשים, כל היום מחפשים יהודים, והתפילין מעלים אבק. הנרות שבת עדיין בניילונים ולא כלום, והרבי אומר, חן, חן, תשורות חן על העבודה, המשיכו לפעול. והם לא, והוא מחזיק אותם שם שנה. הם עושים חנוכה לבד, וליל הסדר לבד, ואחרי ליל הסדר, כמעט אחרי שנה, כבר נשבר לשלוחה. היא כותבת לרבי שבכל זאת אתם רוצים לממש את השליחות, מה אתם פועלים היטב, עוד קצת, וכולי, וכעבור שנה אתם יכולים לחזור. והם לא הבינו, הם באו ישר ל-770, והם שואלים את הרבי, כאילו, כן, תראה, תפילין, לא פתחנו את הריצ'ה, אז מה, תקשיבו מה היה. הוא אומר, שלחתי אתכם לשם כי אתה זוכר, והרבי אומר להם, אתה יוצא מהאיפה שהזכרת, ויש כזה צומת ליד הבנק, מתאר לו את כל הרחוב שם והכל, וכל פעם הלכת שם בדרך למלון, בדרך לאיפה שהמעבורות, הרציף של האוניות, תיירות, לחפש יהודים וכולי, אז שם בקומה שנייה שם כזה שהוא מרפסת, וישבה שם אישה מבוגרת, עם עיתון, ופתאום היא לא מאמינה, היא רואה מישהו עם קפוטה וזקן וכובע, שנראה כמו אבא שלה, מהשטטל, משם, מהעולם הישן לפני המלחמה. היה שם זוג ניצולי שואה שהחליטו איפה אין, לא יודעים מה זה יהודים, אנחנו ברחו לשם. ושכחו מכל זה, ופתאום הוא רם, ואומרת לבעלה, אתה לא תאמין, יש פה מישהו שנראה כמו אותה. אומר לו, לא יכול להיות, כבר אין נכחד, אין כזה דבר יותר בעולם. והוא מסתכל, אומר, ואתה מסתכל, וכל יום הם יוצאים למרפסת, והם מסתכלים עליך, ולאט לאט הם הולכים אחריך. עכשיו, הם לא דיברו איתו מילה. הוא אומר, לפני כמה שבועות שלחו לי מכתב, שהם רוצים לחזור למה שנקרא לישראל סבא, ועכשיו שלחתי להם כרטיס טיסה, והם בדרך לפה, אז סיימת את השליחות. עכשיו, כל זה הרבה שולח בשביל מה? בשביל מי? בשביל זוג שהם לא חסידים. אבל זה נקודה של אכפתיות. יש פה עוד הרבה סיפורים שרשומים לי פה, אבל...
מקוצר הזמן,
כן. אני רוצה לגעת בעוד נקודה שמאוד משמעותית, שעולה כמעט בכל שיחה של הרבי. היו לו אלפי שיחות. הוא תמיד אומר, תורה זה מלשון הוראה. כלומר, תורה זה לא וורטים. תורה, כל דבר צריך שיהיה הלכה למעשה, ולכן הוא היה, המשיסה שלו, המעשה הוא העיקר. אולי ראית מדי בהרבה דוכני תפילין, המעשה הוא העיקר. כן מאמין, לא מאמין, תניח תפילין. גם אם אתה לא מאמין, תניח תפילין. מה זה משנה? פעם ראיתי סרטון שמישהו עם צלב, יהודי מומר, אין, תשאיר את הצלב, תפילין, הלכת, תניח תפילין.
מי בחנוכה יש את האלה שמחפשים לסנטה קלאוס,
לא משנה, אני אומר, המעשה הוא העיקר. כמובן, זה לא זכויות יוצרים של הרבי, במשנה באבות, לא המדרש עיקר, אלא מעשה, רבי שמעון מגמליאל. אבל הוא משנה פה את העניין הזה, ופה יש מסר מאוד עמוק, שאומר פה בעצם, ברגע שהמעשה הוא עיקר, זה להפוקי מהנועם אלימלך, תבנה על הצדיק, הצדיק יתפלל בשבילך, הצדיק יעלה אותך, הצדיק ירומם אותך, לא, תראו בתורת מנחם, מקור ב', שורה 26, שזה נקודה מעניינת מאוד, זה אחרי המאמר ההכתרה שלו, ביוד שבט, תפשין יודה, לפתם חמש אחת, מה שנקרא, באתי לגני, כעת תקשיבו יהודים, בכלל, בחבד הייתה התביעה שתהיה עבודתו של כל אחד ואחד בעצמו, ולא להסתמך על הרבים. וזה ההפרש בין שיטת פולין, כמו ליז'נסק, למשל שיטת חבד. ששיטת פולין היא וצדיק באמונתו יחיה, אל תקרא יחיה, אלא יחיה. אבל אנו חבד צריכים לעבוד כולנו בעצמנו, ברמח איברים ושסג ידים של הגוף, וברמח איברים ושסג ידים של הנשמה. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אינני מסלק את עצמי חד שלום מלסייע. זאת אומרת, אני יכול לסייע כפי היכולת. אבל כיוון שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, הרי אם לא תהיה עבודה לבד, מה יועיל זה שנותנים כתבים, כלומר מאמרים חסידיים, מנגלים ניגונים ואומרים לחיים, אל תבנו עליי, אני יכול לעזור לכם, אבל אני לא פולני, אתה לא תיתן לי אביסה לגלט וקבית לך, ותגיע לגן עדן, זה לא עובד ככה, זה לא השיטה בחבד, בחבד גם אין שיריים, אין שיריים, אתה רוצה, תעבוד, מה אתה צריך לקבל איזשהו פרוסה, חתיכת צ'ונט מהרבב וזה ירומם אותך, לא, תעבוד, ותראו מה שכותב האדמור הזה, כן, בעל התניא, בעצם האדמור הראשון של חבד, במקור ג', ספר ליקוטי אמרים, הנקרא בשם ספר של בנונים, מלוקט מפי ספרים ופי סופרים קדושים לתמתם עדן, מיוסד על פסוק כי קרוב אליך אדם ספר לך לעשותו, לבאר היטב איך הוא קרוב מאוד בדרך ארוכה וקצרה בית השם יתברך. יש פה, אפשר להעביר שיעור שלם על הפתיחה של הספר, אבל מה זה דרך קצרה וארוכה? לכאורה, הדרך הקצרה, יש לך בעיה? לך לרבה, אתה לא יודע מי להתחתן? עם רבקלה, עם שרה, לך לרבה. תן לו שם, אגיד לך, רבקלה זה בשביל אחיך, אבל לא בשבילך, אתה אני מסר עליה. מאוד פשוט, אין ובאין והרבי אמר, לא צריך לבדוק, הכל בסדר, נכון? אתה לא יודע איפה לעבוד, במה להתפרנס, לא יודע איפה לגור, לך לרבי, אגיד לך, לא קריאתו, לא, תבוא, גבעת שמה. מאוד פשוט, אבל זה באמת דרך קצרה. אבל בעומק, זה דרך ארוכה, למה? כי הכל טוב ויפה שיש לך רבי. הוא בלבד שהוא באמת רבי ולא מנובל, כמו שיש היום לא מעט לצערנו. ובלבד שהוא צדיק אמיתי, ובלבד שיש לך נגישות. ואם הרבי גר בניו יורק, ואתה גר בארץ הקודש, בנתב"ג סגור, אז מה תעשה? מה תעשה? לא פשוט, ואם אין פקס, ואם הרבי יסתלק, ואם אתה רבי לא... זה לא... ולכן, זה לא האידיאל. אם אתה לא יודע בכלל מי הרבי שלך. ולכן, השיטה בחב"ד, השיטה בחב"ד, זה אל תבנה על הרבי. מה שקורה היום, שכל החסידי חב"ד הם רק הרבי, רק הרבי, זה לא על דעת הרבי. כשמסתכלים בכתבים של הרבי, הוא אומר, מה אתם באים אליי? תשאלו. לא, תשאל רופא. זה עצוב. תשאל רופא. איזה צורך בסיסי. נכון, בסדר. אבל אני אומר.
מוכרים ספר,
שמים כבר בלעד הקודש. תראו במקור ד', מקור ד' שלא נקרא אותו, בגלל קוצר הזמן. שפה בעצם הוא אומר, כן, הוא אדמור השביעי, הוא אומר, כל השביעים חביבים. אבל הוא אומר, לא כל החביבים שביעים, אלא כל השביעים חביבים. הוא אדמור השביעי, הוא אומר, אנחנו הדור השביעי, ולכן אנחנו ננסים על גבי ענקים. כלומר, כל מה שאנחנו עושים זה לא מכוחנו. אלוקינו, אבל בעיקר, אלוקי אבותינו. כלומר, מכוח הדורות הקודמים, ולכן זה לא רק חסידות, זה גם הלכה פסוקה. אנחנו אומרים, אם תרצו, אין זו אגדה, זו הלכה. רמב״ם, מקור ה' שורה 73, הלכות תשובה. לפיכך צריך כל אדם שירי עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו חייב. וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב. חטא חטא אחד הרי החטא אותו לכל עמך בזכות וגרם לו השחטה. עשה מצווה אחת הרי הכריע את עצמו ואת כל עם כל עמך בזכות וגרם לו ולהם תשועה והצנה שנאמר וצדיק יסוד עולם. זה שצדק הכריע את כל העולם לזכותו והצילו. זה הבסיס הרעיוני ההלכתי לכל המבצועים. כל איש אהובת, מדליקה נרות שבת. תפילין, צדיק, תפילין הנחת, מכירים את זה? תפילין הנחת, אוקיי. ולכן, יש סיפור חביב, שפעם הרבי שלח את החבר'ה בישיבה של רווקים, בבין הזמנים, שלח אותו לאלסקה. אוקיי? שלח אותו לאלסקה כדי להפיץ.
להניח
תפילין לדובים. עכשיו להפיץ, והוא כמו בסיפור הקודם, עובר מבית ספר לבית ספר, שם אין שם הרבה בתי ספר, הרבה עיירות, ולא מוצא אף יהודי. ואז הוא מגיע לבית ספר שהוא לא היה בו, ממש לפני הטיסה, אז הוא מגיע לבית ספר, הוא יודע שאין שם יהודים, אז הוא אומר, תראו, אני יהודי, האם מישהו פה פעם שמע מה זה יהדות? יודע מה זה יהודים? פגש פעם יהודי? ילדה בת 9 מצביעה אומרת, כן, אדוני, אני. אומר לו, מי? אמא שלי יהודיה. עכשיו, היא בעצמה לא יודעת שהיא יהודיה, אבל אמא שלה יהודיה. עכשיו, הוא אומר, הרב שלח אותי. עכשיו, תיסע עוד מעט. מה אני עושה? אז הוא זרק עליי את כל המזוודה של הנרות שבת. אמר לה, תראי, מה את צריכה? את צריכה להדליק נרות שבת. אז היא אמרה, מה? כלומר, כן, כל נשות ישראל את מדליקות נרות שבת. מה, אז למה צריך אותי? כולם מדליקים. מה צריך אותי? ואז אמר לה, תקשיבי, תראה, זה הזרקה של חסיד. הוא אמר, אלסקה זה המקום הכי מערבי בכדור. אוקיי? כלומר, בעצם שבת נכנסת אחרונה איפה? באלסקה, יש את כל סוגיה של קו התאריך בשנחאי וכולי. כלומר, את האחרונה בעולם שמכניסה שבת. הקדוש ברוך הוא האחרון חביב, למי הוא מחכה? שאת תדליקי את הנרות שבת. וכל זה בשבילך, והיום כמובן, סתם, אני לא יודע, אין לי מושג, אבל אני לא יודע, אוקיי? אבל זה ככה דוגמה לחשיבות של הדבר הזה. תראו במקור וב, שורה 80. עיקר העבודה דקיום המצוות היא המעשה בפועל. המעשה הוא העיקר שקשור עם הגוף. ולא כל כך הכוונה הרוחנית, שימו למה הוא אומר פה, ולא כל כך הכוונה הרוחנית, תקשור מהנשמה. כן חיוונת, תניח תפילין. דבר ראשון, תתפלל, אתה לא מכוון תפילה? אז מה, תגיד את המילים. אתה מוזכר לאלה שכאשר מכוון כל הכוונות, זה לא מעשה בפועל, אני אקח שבניר חנוכה, ואני אכוון את כל הכוונות של הרשע, שנוצר חסד לאלפי, ונמשיך את המוחים במידות, אבל לא הדלקתי. אקח את התפילין, מוחים דרחל, ומוחים דלאה, ותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת אז אני מניח ככה, אוקיי? אז לא עשית. וביז'ו, בכניסה להיפרמור, שלא יודע בכלל, עם כל הקעקועים, מניח, מניח תפילין יותר ממני. פשוט מאוד. העיקר זה המעשה. וזה בעצם מעביר את הדגש מהרבי לחסידים. אצל אדמורי חב"ד, האדמורים הלכו עם שטריימר. חסידים עם כובע. תמונות של הרייץ, תראו, עם שטריימר. איך הרבי לבוש? הרבי סירב לחבוש שטריימר. כל האדמורים עם שטריימר. איך הרבי לבוש? בדיוק כמו החסידים שלו. אין לו תלית מיוחדת, אין לו כובע מיוחד, אין לו משהו פרחוני כחול או מוזב. הוא אומר, לא, אני חסיד כמוכם, אני חסיד של הרייץ. ואתם חסידים של הרייץ, כי העיקר זה לא להיות רבי. מה העיקר? הרבי אומר, מעביר את הכוח לחסידים, הכוח אצלכם, לכן כל עניין זה המעשה, המעשה הוא העיקר. כי הקדוש ברוך הוא צריך לא אותי, הוא צריך אותך ואותך, וכל אחד מאיתנו בעשייה שלו בדבר הזה. טוב, זה סיפור שאני לא יכול להתעלם ממנו, אז אני חייב לספר. פעם מישהו אמר לי שסיפורים זה לא חשבון הזמן. אבל מחר ביום שישי, יש את הבישולים, אז זה כן על זה. אני אספר את זה בקצרה. זה סיפור שבעצמי ראיתי אותו במו עיניי, כן? אפשר אותו ביוטיוב או דברים כאלה. מאז שאני ילד קטן אני זוכר את זה. שאצל הרבה אמרנו שאין שיריים, אבל כן היה שתי הנהגות חסידיות. אחד, בין ראש השנה לכיפור, היה מחלק עוגות דבש, נקרא לקח. כדי שאם אדם נגזר עליו, שהוא צריך למתן בשר ודם, בראש השנה, אז הוא קיבל מתן בשר ודם, סימן וי, לא צריך יותר מתן בשר ודם. והיה בזמנים מסוימים, אחר כך בערבי חגים, אחרי זה גם במוצאי שבתות בשנים האחרונות, קוץ של ברכה. שהרבי עובר בסבן סבדי, יש לו קוץ של ברכה, והוא מוזג מהקוץ שלו, הוא עושה לחיים עם כל אחד מהחסידים שעובר. קוץ של ברכה זה נקרא. ורואים שם בווידאו, שיש תור ארוך כמובן, לקוף של ברכה, ופתאום מגיע חוסיד שהוא לא נראה חבד נקמונה, פולני, כאילו עם כובע אחר ופרק ופאות, בחבד הרגע, אין פאות, כן, זה וכולי, והרב גרונר, המזכיר, נותן ככה את הקוס הקטנה ככה לחיים לחיים עם הרבה, הוא עושה לחיים לחיים עם הרבה, ופתאום הרבה ככה חיוור, ומה התברר? החוסיד הזה בטעות, עשה לחיים לחיים לא, ביד שמאל, וזה כמו שתבוא למשחק של מכבי עם חולצה אדומה, זה טעות של מתחילים, זה לא סגולה לאריכות ימים ושנים, אתה לא בא לרבה ביד ימין, ימין שרום, זה חסדים. יד שמאל זה גבורה, זה דין, אתה לא בא לרבה ביד שמאל, לחיים ביד שמאל. אז הרבה ככה, כל החסדים ככה, מה נסגר איתך, נורמלי? אז אמר לו, במחילה, אתנו בחבד, נהוג, שחסידים עושים לחיים בימין. בוא נעשה שוב פעם. אז אני אכת הכוס, והחסיד מאוד מאוד מובך, הוא מסתכל למטה, אחרי כמה שניות לוקח את היד, שופה ביד שמאל, לחיים, לחיים, הרבה. ופה כבר הרבה, המזכיר רצה כבר מה שנקרא, למחוק אותו מהייחוס, אבל הרבה ככה, הפעם היה תקיף, אמרתי יד ימין בבקשה. ואז אחרי כמה ימים הרב החוסית משית כאילו יד רועדת, יד ימין, לחיים לחיים, והרב אומר, או, על זה צריך להגיד לחיים, והחוסית כמעט מתעלף. תופסים אותו שם וכולי, שותה לחיים, מה התברר? החסית הזה, לפני עשור, עבר סטרוק, שבץ.
עבר?
שבץ. ובעקבות הסטרוק,
יד ימין משותקת.
כבר 10 שנים, עכשיו בהתחלה, עוד המוח שולח פקודות וכולי, עושה פיזיותרפיה, אבל בשלב מסוים, לא עלינו, כבר זה מתנוון. אז כמובן, מה המסר בסיפור הזה? הרבי תותח, איזה רוח הקוידש, איזה מואפתים, לא. בעיניי לא, לא, זה נכון. אבל זה לא המסר. הרי מה, מה חוסיד יכול להגיד? כבוד הרב, יש לי גימלים, הרופא, יד ימין עובד, טוב, אז יד שמאל. אני חושב שהמואפת הגדול פה, שהחוסיד הזה, הוא אמר, אם הרבי אמר, הרבי אמר. אם הוא אמר יד ימין, אז כנראה שאפשר יד ימין. הרי אם הוא היה אומר, כאילו, סליחה, יש לי פטור, אז הוא, אוקיי, סליחה, אז בוא נעשה ביד שמאל. וזה בעיניי, כאילו, המואפת הגדול ביותר בעניין הזה, שאומר, הכוח אצל החסידים, הכוח לא אצל הרבי, הרבי מאמין בך. אם הוא שם אותך שלוח, הוא אמר לך יד ימין, סימן שיד ימין יכולה. וישאו, אם הוא שם אותך, אני זוכר שאני, היה לי ככה, יצאתי לקורס קצינים, לפני יותר מ-20 שנים בערך, משהו כזה, ואמרתי, מה אתה עכשיו לפקד על אנשים, וזה חיים ומוות וכולי, והיה לי באמת כאילו חששות, בתפקיד, שאם אני עושה טעויות, אז אנשים מתים. אבא שלי אמר לי, כאילו, מה אתה זה? קודש בחור שם אותך פה, סימן שהוא מאמין בך, המפקדים שלך שלחו אותך, שלחו אותך, אפילו סיימתי בהצטיינות, אז סימן שמחזיקית, כי... אז קדימה, אז תעשה את זה, אתה לא לבד, אל תתפוס עכשיו רגליים קרות, זה לא העניין. וזה הנקודה, יש לך שיתוק, זה פיקטיבי, אל תספר לי סיפורים, אל תתרצי תירוצים, בוא תעשה לחיים כמו שצריך. וזה העניין של, של המעשה הוא העיקר, ופה אנחנו מגיעים למקור זין, שזה מכונה בחב"ד השיחה הידועה. זו שיחה לא מתוכננת, בתפילת ערבית של כ"ח בניסן תשנ"א, 1991, הרבי הסתובב אחרי עלינו לשבח, וישר דחפו לו רמקול, זה לא היה מוצא זמן, השיחה היא ביידיש חצי שעה בערך, זה לא הרבה, אצל חב"ד שיחות זה כמה שעות, יש אותה בתרגום גם לאנגלית, גם לעברית, או מי שדובר יידיש גם ביידיש, תעשו השיחה הידועה ביוטיוב, שווה להיות כל שיחה, הרבי מדבר שם בדמעות, דברים מאוד מאוד קשים, ואני אגיד את זה במילים שלי, אתם יכולים לראות לפניכם את הדברים, אבל הרבי אומר, אנחנו רוצים משיח, נכון? אנחנו רוצים גאולה. בואו נקרא ב-96. ואילו היו מתכוונים ומבקשים וצועקים, באמת, בוודאי ובוודאי שמשיח כבר היה בא. ואז מתחיל לדבר הרבי בפעם ראשונה ברבים על עצמו בגוף ראשון. הוא אף לא דיבר על עצמו. מה עוד יכולני לעשות כדי שכל בני ישראל ירישו ויצעקו באמת ויפעלו להביא את המשיח בפועל, לאחר שכל מה שנעשה דתה לא הועיל, והראיה, שנמצאים עדיין בגלות, ועוד בעיקר בגלות פנימי, בענייני עבודת השם. הדבר היחידי שיכולה לי לעשות, נמסור נעל עליכם, עשו זכר בכלתם. ואז הוא אומר פה, למה משיח לא בא? כי אתם לא רוצים. תגיד לך, חבדניק, בטח? לא, אתם לא רוצים. אם היו פה 2-3, אפילו מניין של אנשים שרוצים משיח, משיח היה בא, פשוטו כמשמעו. נעבור אתכם לעמוד הבא. כן, תראו בשורה הראשונה. אומר הרבי, ואני את שלי עשיתי. אני לא יכול יותר לעשות. ומכאן ולהבא, תעשו אתם כל שביכולתכם. הלוואי. הרבי אומר, אני עשיתי כל מה שאני יכול, והסיבה האחרונה, סיבה היחידה שזה לא קורה, כי אתם לא עושים מספיק. כי אתם לא עושים מספיק. ופה נגיע עכשיו לנקודה האחרונה, אחרי שדיבר על נקודת האכפתיות ונקודת העשייה, המעשה הוא העיקר, שמעבירה את הדגש אלינו, האנשים הפשוטים, לא על הרבה, וזה, אני קורא לזה תביעה, לשון תביעות, דרישות גבוהות והרפאיה. הרב שטיינזלץ, שהיה חסיד אולי הכי מקורב לרבי, ממש, הוא בעצמו רבי, אבל הוא היה חסיד של, 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 של הרבי, הוא אומר, בוא נדבר תכלס, מה שהרבי באמת רצה לעשות, הוא לא הצליח. מה הוא רצה לעשות? להביא את המשיח. האם הוא הצליח? תשובה היא לא. כל הדברים האחרים שהוא עשה, המבצועים והפעולות, בית חב"ד, זה איך התאימתי, זה אמצעים ושיטות, כדי להגשים את המטרה, שהיא אחת ויחידה, משיח. נכון. ולכן, אם היו שואלים את הרבי, מה עשית? אומר, עשיתי ככה וככה וככה, 4,000 מטר חבא, וככה וככה שלוחים, וככה נחות פילים וכולי. אבל בסופו של דבר, מבחינת הרבי זה להביא לימות המשיח. זאת אומרת, להכשיר את כל המציאות, ואחרי שדיברנו על האכפתיות, אחרי שדיברנו על התביעה של המעשה הוא עיקר, יש בזה סכנה. כשאתה אומר המעשה הוא עיקר, אתה פותח פתח לכישלון. עשיתי, 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 ולא הצלחתי. ונכשלתי. ופישלתי. וזה יכול להוביל באמת לסיטואציה לא נעימה. ופה זה מעניין שמדי שנה, ככה בלוח השנה היהודי זה מעניין, אנחנו חותמים תמיד לעולם הפרשה האחרונה של השנה, בסוף חודש אלול, זה ניצבים וילך. או לפעמים זה ניצבים, ואז וילך, והשבת הראשונה, שבת הראשונה. תמיד מסיימים את השנה ומתחילים אותה עם פרשיית ניצבים וילך, שזה תמיד מעניין לראות מה החיבור ביניהם. הרב שטיינזלץ הקים את ישיבת מקור חיים, אם שמעתי, ישיבה תיכונית, הוא היה נשיא הישיבה, והיה לו מנהג, אני הכרתי את הרב שטיינזלץ, לא אגיד טוב, אבל לא רע בכלל, פגשתי אותו הרבה פעמים בחיי, גם דרך החיות שלי ואבא שלי, ולמדתי אצלו לא מעט, לא מספיק, אבל לא מעט, והוא אהב מאוד 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 לקסח אנשים. סיימת שף, אוקיי, בוא נלחם אותך, בוא. אתה ממש, אספר לכם סיפור, שפעם אחת מישהו אמר לו, הוא דיבר עם השמיניסטים במקור חיים, ואמר להם שהעניין בחיים זה ללמוד גמרא, כל מה ללמוד גמרא זה העניין. ואז מישהו אמר לו, הרב הדין, תראה, אני לא בקטע, אני חושב שהעניין שורש הראשון שלי זה כדורגל. אתה אומר לו, כדורגל? כמה נגמר בדרבי אתמול של מכבי הפועל פתח תקווה? אומר לו, מה? והרב שטיינזלץ שולף נתונים. לא משנה. הקיצר, אז אמר לו, לא, הרב, אני באירופה. אז הוא אמר לו, אתמול היה משחק של אנדרסן ואנדרלכט בבלגיה. הוא מתחיל לשלוף נתונים. הוא אומר לו, עזוב, עזוב, אני אסיים כדורגל, אתה תלמד גמרא. אוקיי? עזוב אותך עכשיו, במיוחד שהגיעו הורים, בערב הורים, הרב שטיינזלץ היה פשוט מקסח אותם. באו הרמים, אמרו לו, הרב הדין, זה לא נעים, זה לא נעים, אנשים מתחמקים ממך, אתה מקסח אותם, אמרו, תראו, אני לא סתם מקסח אותם כי אני סדיסט, אני לא אדם רע, אבל אני רוצה שאליהם תביעות גבוהות. הוא אמר להם, בכניסה לכיתה ט', שלא צריכים ללמוד פה שום דבר, אני מצפה שתסיימו בסך הכל ארבעה דברים בתיכון, ש"ס בבלי, שולחן ערוך, זוהר ותנ"ך, כל השאר לא צריך. אוקיי? תלמדו רק ארבעה ספרים בתיכון. ש"ס בבלי, זוהר, תנ"ך ושולחן ערוך. זה כל השאר מי שרוצה מטיבי לכת. אבל זה מה שתעשו מכיתה ט'. פשוט, פשוט. אז כשאני חוזר לסיפור, שאלו את הרב שטיינזלץ, למה אתה מקסח? אז הוא אמר להם ככה. הוא ציטט להם את הרבי מלובביץ'. הרבי אמר על עצמו, אני אף פעם לא מרוצה, אבל תמיד שמח. וזה משפט אדיר לחיים. אני אף פעם לא מרוצה, אבל תמיד שמח, והבעיה שבדרך כלל הרישא לא מתכתבת עם הסיפא. כי מישהו אף פעם לא מרוצה, אם אני לא מרוצה מאשתי, מהילדים, מהבית לא מוכן, מהתפילה, מהגבאי, מהחזן, אז אני לא שמח. ממש לא. וכל פעם שאני חושב על זה, אני לא מפסיק להתפעל למשפט הזה. אני אף פעם לא מרוצה, אבל תמיד שמח, שזה בעצם הניצבים וילך. מה זה ניצבים? לעצור, תעצור. אתה לא יכול להתקדם ככה, זה לא מספיק, זה לא טוב, תסתכל אחורה, סוף שנה, לא, מצד שני מה הבא בתור? וילך, רוץ, לך, וככה מסיימים עם התחילים שם, ניצבים וילך, אבל אני אף פעם לא מרוצה, אני תמיד שמח, וזה היכולת לשמוח בחצי הכוס המלאה, כן, איזה הוא חכם, אלמד מכל אדם, חכם ראשי תיבות, חצי כוס מלאה. זה לא גימטריה, אבל זה גם. זה חצי כוס מלאה. זה מאוד מאוד חשוב. זה, אני אומר, זה לא פשוט. אני חושב שהמציאות שבה אנחנו נמצאים היום, היא הרבה יותר מורכבת מכל דור. מצד אחד, הרבה יותר קל מכל דור אחר. בארץ שלנו, מדינה שלנו, שפע כלכלי. אני לא חושב שהייתי יכול לסיים שף בחיים, אלמלא הרב שטיינזלץ, שפתח לי אותו, שהביא לשוטנשטיין, שהביא למטיבטה, שהביא לפרוטל הדף היומי, בלי זה לא הייתי מסיים שם. לא משנה, אבל... והרבי גיבה אותו. הרבי גיבה אותו. הרבי אמר לו גם לשבור את צורת הדף. זה הרעיון של הרבי. הרבי אמר לו לעשות את זה, והרב שטיין אף לא אמר, לא אמר שזה הרבי, הוא לא רצה, אמר עליי, לא קשה את העניין הזה. ואני חושב שזה, אומרים, הוא משנה טובה. שנה, זה בלשון שינוי. כלומר, משהו פה לא טוב. מה זה טובה? זה כמו ניצבים וילך. את שנה זה גם בלשון שינון, לשמר את הדברים. ולכן התביעות של הרבי שאומר, אני אף פעם לא מרוצה, אבל אני תמיד שמח. שפעם פנו מאיזשהו עיתון לעשות כתבה על הרבי, אז אמרו לו, צריך תמונה שלך. אז אמרתי, תפנו לאחד המזכירים שייתן תמונה שלי. אז שאל המזכיר, הרב קרינסקי, הרבי, איזה תמונה? הוא אמר, לא אכפת לי איך, אבל בלבד שתמונה שלי מחייך. הוא אומר, שירו שיהודים עם זקן גם מחייכים. תמיד תראה איזשהו רב ליטאי, אתה עושה לי ככה, איזשהו חמור סבר, ויש, ראיתי חולצה של ישיבת הגוש, של הר הציון, שתן חיוך הכל לטובה של ברסלב, נכון, עם הפאות והזה, אז יש כזה תמונה שמישהו עם פאות כזה ככה, כמו של, 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 של גושניק, והוא אומר, תן מבט חמור סבר, העולם מורכב. אוקיי? העולם דיאלקטי, לא משנה, בשפה של הרב סולובייצ'יק וכולי. והרבי שלא תבינו, הרבי היה לו תביעות אדירות מהחסידים שלו, לא רק המבצעים, חיטת, חומש, תהילים, תניה, כל יום, כל שבת מברכים, כל ספר תהילים. ופתאום בתשמ"ם ב' הוא בא עם עוד רעיון, רמב"ם יומי. מה זה רמב"ם יומי? לסיים את הרמב"ם כל שנה, שלושה פרקים ביום. עשיתי את זה כמה מחזורים, אני אומר לכם, זה לא קל. ואם אתה עושה את זה מהר, בסבב השני והשלישי כבר אתה מכיר, ויש לך רמב״ם של הרב שטיינזץ, לא כמו פעם רמב״ם זה, אז זה לוקח חצי שעה. חצי שעה, זה 10 דקות לפרק, יש גם פרקים שארוכים יותר, זה לא פשוט. ופעם הרבנית, הרבי חוזר מההתוועדות, שואלת אותו, נו, מה שלך בהתוועדות? הוא אומר לה, ביקשתי להם ככה וככה וככה וככה, הוא אומר לה, אבל תפסיק לבקש מהם, ככה אמרת לו. תפסיק לבקש, הם לא מסוגלים. הם לא מסוגלים, אתה מאמיס עליהם יותר מדי. מה אמר לה הרבה? אני יודע בדיוק כמה כל חסיד שלי מסוגל, ואני תמיד תובע ממנו פי שניים משהו מסוגל. תמיד אומר לחיילים שלי בעקבות זה, אני דורש מכם 200%, ואם תצליחו רק 50%, זה לא רע.
אגב, הרבי התאלמן כמה שנים
לפני פטירתו. כן, כן, הוא בתשמ"ט, כן.
אז המנה של אחד האדמו"רים שם היום, הציעו את השיתוף לרבי.
ו?
והיא לא הייתה מוכנה בשום אופן. רבי מלובביץ', אני לא רואה את עצמי ראויה לביאת אנשים.
זה נקודה, נגיד את זה ככה. אני אגיד ככה. הרבי המשיך ואמר, הרבי אמר ככה, אני יודע כמה כל זה יכול, אני עושה פי שניים ממנו שהוא יעשה מזה, אומר אותו, אבל הם לא מסוגלים, אמר לה, אתה יודעת למה? כי אני תובע מעצמי פי עשר ממה שאני יכול. כן, תחשבו, הרבי התעקש, כל המכתבים שהוא מקבל, הוא עונה בעצמו, הוא לא מוכן שמישהו אחר יקרא. תחשבו, כל יום ראשון, 10, 2, חלוקת דולרים. התוועדויות. הרבי עצמו הרי לא רצה להיות רבי. עכשיו, זה שאלה, למה לא רצה? מישהו הוא רבי, לא, שנייה, מישהו הוא רבי, בטח מישהו כמו הרבי, אז הוא יודע מגיל צעיר שהוא רבי. אבל כנראה הרבי חשב שאם הוא לא יהיה רבי, הוא יוכל להתפלל וללמוד ולייחד ולכוון, אז הוא יפעל הרבה הרבה יותר מאשר יהיה לו את העול הציבורי. של עכשיו כנסים, שיעורים, התוועדויות, קבלת קהל, 3 פעמים בשבוע יחידויות, זה בזבוז זמן בשבילו. ובכל זה, בסופו של דבר, שאלו פעם, הוא קיבל, שאלו פעם את הרבה, מה זה ביטול תורה אצלו? אז הוא אומר, אצלי ביטול תורה זה שאני לומד 6 שעות סוגיה, ולא יוצא עם נפקמינה למעשה. עכשיו, אתה לומד מסכת זבחים. מה זה קשור? אנחנו עכשיו לא באים אותו בקדש, תגיד, והוא, משיח מהרי בני המקדש, אבל אני לא כהן, לא בגללי, גם אבא שלי, אני לא כהן, אז מה זה רלוונטי לגביים, זריקת אדם ככה והולכת אדם ככה? הוא אומר לא, מכל סוגיה צריך ללמוד נפקמינה למעשה, יש דברים נפלאים של הרבי המסכת זבחים, מכל דבר ללמוד איך אני יוצא עם נפקמינה למעשה. ואני חושב שהנקודה המרכזית, ובזה נתחיל לסיים, זה איך אתה מסתכל על העולם. והמשקפיים שהרבי הרכיב עליו, זה משקפיים מאוד מיוחדות, תסתכלו במקור ח' שיחה של הרבי, של הרב שטיינזץ על הרבי. אנחנו מצויים כעת, הוא אומר את זה בתשין סמך א' או סמך ב', מתחילת האינתיפאדה השנייה. אנחנו מצויים כעת במצב בי שלמדי, מנסים לנו הימינה, הדרך חסומה. מנסים לזוז שמאלה, אך גם הדרך הזו חסומה. מנסים להתקדם, אך איננו יכולים. מנסים לסגת, אך הדרכים מנותקות. אנו מוקפים וחסומים מכל העברים, למעט כיוון אחד שאיננו סגור. מעלה. הדרך הזו עדיין פתוחה, ועלינו לנסות לנוע בה. עלינו לעשות זאת לא רק כהיגד, כסיסמה, אלא כצעד מעשי, רציני, לקראת דרך חיים אחרת. אין פירוש הדבר, רבה נניח לכל אותם הדברים שעסקנו בהם, ונלך רק עם מה שלמעלה מאיתנו. איננו נדרשים להיות שמימיים ולשכוח לאכול ארוחת בוקר. את זה לא ישוכר להיות גם לעתיד לבוא. אך אנו יכולים להתבונן בחיים פרספקטיבה אחרת. וכשנתבונן בהם כך, הם יעשו שונים לחלוטין. משום שעיקר מעייננו יהיה במה שלמעלה מאיתנו. והפרספקטיבה של הרבי, תמיד זה איך אני מקרב את הגאולה. איך אני מקדמת המשיח, תראו מה קורטט. עכשיו לכאורה זה שאלה. הרי הרב בעצמו אומר, תראו, וכל אלו הדברים, איך יוצא בזה, בלכות משיח. לא ידע אדם יהיו, עד שיהיו, שדברים סתומים הם אצל הנביאים, גם חכמים, אין להם קבלה בדברים אלו. ולכן, כל מה שהתרחש נגד הרב של הרב במאה ה-20, זה פועל יוצא של מה שקרה בעצם למעלה. כלומר, פה יש פה תמורות, יש פה שינויים. בעוד הדמורים אחרים אומרים, בוא נשמר את העולם הישן, שנדבר רק ביידיש. נלבש את הבגדים שפעם, כל מה שקשור למודרנה, לקדמה, אנחנו נתנתק מזה, זה לא חבד. הם הראשונים שהסריטו את ההתוועדויות, הם הראשונים שהשתמשו באינטרנט. חבדניקים הולכים לסמארטפון. וטוב שכך. כי זה לא חכמה להיות עם מה שנקרא עם קסילופון, עם טלפון טיפש. אוקיי, זה לא חוכמה. איפה ההתמודדות? איך אתה יכול להשפיע ולהפיץ? ולכן הרבי זיהה את הדמויות, את התמורות, זה דבר שמחייב אותנו. עכשיו השאלה, כלומר אנחנו צריכים בעולם שלנו התחתון להתאים למה שקורה למעלה. ובעולם שלמעלה יש אינטרנט, בעולם שלמעלה יש מדינת ישראל. אתם יודעים שהחינוך של חב"ד הוא חלק מהחמ"ד. הרבי הרייט בכל מדינה מהחסידים של עולת ישראל, אתם תלכו עם המדינה. זרם חב"ד הוא תת זרם בתוך החמ"ד, בממלכתי דתי. זה לא החינוך העצמאי, זה לא מוכר שאינו רשמי, הם מקבלים תקציבים, והרבי אמרו, אנחנו הולכים עם החמ"ד, תלכו עם הממלכתי דתי. זה נקרא זרם חב"ד בתוך הממלכתי דתי. הפיקוח של הממלכתי דתי מפקח גם על חב"ד בעניין הזה. ופה נשאלת השאלה, ובזה נסיים, בסיפור שחביב עליי, הרי גם צדיקים אחרים, ואני חושב שכל רב בית כנסת מדבר, יהי רצון שנזכה לביאת המשיח, יש קשר אפילו מזילים דמעה שקוראים מגילת איכה, פעם בשנה, אבל מה שונה הרבי מאחרים? כותב יחיאל הררי בספר על הרבי, סודו על הרבי מומלץ לקרוא בחום, מקור יוד, חסידי חב"ד מספרים על רב אמריקני, ששלח את ביתו למחנה קיץ של חב"ד בערי הקאטסקיל מניו יורק, זה בשנות ה-50 וה-60, זה מצפון לניו יורק. ילדי המחנות נהגו להתאסף יחדיו יום אחד בנושא של הרבי, אז הרבי היה נושא לפני דברים, זה התוועדות רק לילדים. זמן מה לאחר אותה התכנסות, בא לבקר את ביתו, ושם הפיר את החלות שחוותה במחנה. בין הדברים, סיפרה לו הילדה בהתלהבות המפגש עם הרבי. בדבחה, כי הרבי אמר שהמשיח עומד לבוא. תמר רב, אלו גם אני דרך בבית הכנסת. על כך הגיב הילדה, כן, אבל הרבי גם מתכוון לזה באמת. וזה נקודה אמיתית. שאני יכול להגיד על הילדים שלי. הילדים שלי יודעים באמת מה חשוב לי. כי הם רואים שאני מתרגש מזה. והם יודעים מה לא. את הילדים, את האישה אפשר לזייף. זה לא בית כנסת. זה מה שחשוב לכם. איך אמרה פה הילדה? בת 10, 11, במחנה קיץ, כן? כן, אני רגע מתכוון לזה. אתה אומר את זה, אבל אתה לא מתכוון לזה. כן, וזה... ולכן הנקודה הזאת היא שמה שאנחנו עושים, שנתכוון. מסכם, 3 נקודות דיברנו. דיברנו נקודה של האכפתיות. לכל אחד. לכל אדם, בכל מקום. הנקודה השנייה זה המעשה הוא עיקר. צריך לעשות. לא לדבר על, לחיות את, לא לבנות שהוא יעשה, אתה תעשה. שמעתי פעם מחנן פורץ, שתריק לברכה, שאתה בא שם את הרב צבי יהודה, על גוש אמונים, חומר, הוא אומר, אתה סוכר, סוכר, טוב, טוב, הרב, בעזרת השם. אתה פסי יד, אל תגיד בעזרת השם. זאת אומרת, מה תגיד? תגיד בעזרתך. השם יעזור, אבל אתה תעשה. אני אומר, טוב, בעזרת השם, לא, 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 אתה תעשה, אתה תעשה, רגע, אתה תעשה, כן. בברכת
החודש,
אומרים, חיים
שיש בהם יראת שמיים,
שיש בהם. בסדר, אז לא, המעשה הוא העיקר. והנקודה השלישית, שזה היכולת, מה שנקרא, אני אף פעם לא מרוצה, כי אני שואף להתקדם ולעשות עוד ועוד, אבל אני תמיד שמח. שברגע שיש את התביעות הגדולות, אז אפשר להגיע לתסכולים. לא. אז תזכרו, אכפתיות, המעשה הוא העיקר, תמיד לשאוף להתקדם, ולהיות שמחים שנזכה ושנחיה, זכותו תגן עלינו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
שלושת המשפטים הראשונים של הרב
שטיינזלץ,
זה כל כך מתאים לנו, אנחנו...
לא, זה נכון, נכון.
אנחנו מוקפים, היינו בימין, בשמאל, מאחורה, מקדימה, וזה...
ברוך השם, שבת שלום.